השקיעה מאוד גדולה בפרסה שלנו, עם ישראל מקבל תורה. חזק וברוך, לא? פרשת יתרו? נדמה לי ששמעתם אפילו הפטרה כבר, נכון? אז כידוע בפרשה הזאת אנחנו מקבלים תורה, אבל יש קושייה שאני חושב שהיא הולכת ותופסת את הבן אדם כל החיים שלו, ובוודאי שורים את זה גם אצלנו, שזה לא מחזיק מעמד. המחשבה הזאת שאנחנו תמיד מאכזבים על הרגע הראשון. נכון? נכורה. איפה?
ברגע האחרון?
הייתה רגל. עכשיו, זה פעם שנייה כבר. ברגע הראשון אפילו.
למה?
איך שהאדם נברא...
אתה נצוע מצרים, הכל צו, הכל...
איך שהאדם נברא, לא מחזיק שעתיים מעמד וחצה. עם ישראל, רואים אורות גבוהים. ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה, יחזקאל בן בוזיק, מה ששמעתם עכשיו. ראתה גילים גדולים, נכון? ראתה מראות נבואה גדולים מאוד מאוד. ראו את ריבונו של עולם, זה אלוקינו, הצביעו פעמיים. זה אתה אומר על דבר שאתה רואה. ראו גילויי שכינה ברורים, ביותר ממשה רבנו. בקריאת ים סוף ומתן תורה. ואף על פי כן, השפחה נשארה שפחה. לא, לא קוראים לה מהיום גברת נביאה. נכון? הייתה אחת, מרים הנביאה. אבל לא קוראים לעם ישראל פתאום נביאים. היא נשארה שפחה, הוא נשאר עבד, הוא נשאר אדם פשוט למרות מה שרה. וזה עוד החלק הקל. ומיד אחרי מתן תורה, שרואים את אנוכי השם, רואים את הקולות, גילויים שלא נתפסים בשום שכל אנושי, לא מחזיק 40 יום וחוטאים. איך אפשר להסביר את זה? אז מה, למה תמיד אנחנו דופקים את העסק? אומר אלוהים, טוב, ניתן לכם עוד שם. ואז נקים לכם משכן.
ישראלים, זה...
המשכן הוא כפרה על חטא העגל. לפי חלק מהמדרשים, המשכן הוא חלק מכפרה על חטא העגל. בסדר, איך שהמשכן נבנה וחנוכת המשכן, היום הראשון, שהמשכן עומד על תילו לגמרי, שזה היום השמיני למילואים, יום א' בניסן, מה קורה? נדב ואביהו תוקעים את העסק. הכל, והם הרסו הרבה מהגילויים שהיו באותו זמן, עם כל זה שהם היו גדולים, גדולי עולם. בסדר? ותמיד, בית המקדש, שלמה מקים את בית המקדש, באותו יום הוא גם מקים
של בת פרעה.
את המסגד לבת פרעה. תמיד אנחנו תוקעים את העסק. זה דבר לא נתפס בכלל. מאוד מאוד לא מובן. נדב ואביהו חיפשו רוחניות מופרזת. הרי אנחנו קוראים בתורה, יש ציווי, ראה אנוכי נוטה לפניכם את החיים ואת המוות, את הטוב ואת הרע, לא נצטט בדיוק, ברכה וכללה ובחרת בחיים. חזק וברוך, מה אני אגיד לך? אם לא היית אומר לי, לא הייתי בוחר. למה ריבונו של עולם צריך לצוות אותנו לבחור בחיים? מה, זה לא פשוט? ראית מישהו שרוצה לבחור במוות?
כי יש קשר, יש מחשבות
אורגניות. אני אומר שהמוות מתוק, אני חושב שהמוות הוא...
למה? למוות אבל?
לא, מה זה למוות?
בריאות.
המוות
מצוין.
בוא נתעניין, אתה רוצה להתעניין. הפסיכולוגים
אומרים שיש שני יצרים מאוד מאוד חזקים באדם, יצר החיים ויצר המוות. כן, רק יצר החיים גובר, אבל יצר המוות הוא חזק מאוד. כן? דברים פעם בעריכות על העניין הזה, הרצון לראות מה יהיה מעבר. תמיד יש לאדם משיכה מאוד מאוד לא מובנת למעבר, למה שקורה מעבר. בסדר? לכן באמת גם, לכן כמו שאמרנו, שמכסים בן אדם כשהוא נולד וכשהוא מת. בסדר? כי אלה נקודות מעבר. כשאדם נולד, יוצא לאוויר העולם, זה לא צנוע. טוב, תגיד, נו. זה לא צנוע שהוא אישה בלידה. הרי הם חסים פנים של מת. אותו דבר. לא מגלים, צניעות נמצאת במקום שהגילוי הוא משהו של מעבר. לכן גם שני המקומות האלה נקראים קבר. בלשון ההלכה, הרחם של האישה נקרא קבר, והמקום שהולכים אליו בסוף נקרא קבר. זה מדהים. זאת אומרת, אדם מגיע לעולם הזה דרך צינור מעבר שקוראים לו קבר, והוא יוצא מהעולם הזה דרך צינור מעבר שנקרא קבר. הקבר הוא תמיד צינור מעבר. אדם יוצא מקבר וחוזר אל קבר, ותמיד מכסים את זה. לכן בית מקדש, גם הוא, דיברנו הרבה, הוא מעבר בין עולמות, לכן גם אותו מכסים. קודש הקודשים תמיד נסתר. אוקיי? אבל אדם יש משיכה מאוד מאוד גדולה למוות. אבל למה הוא נמשך במוות? לרוחניות. לאדם יש נטייה לרוחניות מאוד גדולה. בסדר? מוות זה רוחניות. התורה באה ואומרת לך, אדוני, לא, ובחרת בחיים. אל תבחר ברוחניות. תבחר פה בחיים גשמיים, שפה במקום הגשמי הלא רוחני, שם אני רוצה שתגלה אותי. ריבונו של עולם בא ואומר, אני רוצה שתגלה אותי במקום הזה שהוא פחות רוחני, ולכן צריך ציווי על זה. כי אתה אומר, מה יש לצוות על החיים? החיים זה דבר מאוד פשוט. לא, יש לצוות. כי יש לאדם נטייה לחשוב, כל הדתות האחרות עשו את זה. כל הדתות האחרות הם כביכול זלזלו בעולם הזה. כן, הנצרות, כל אלה זלזלו העולם הזה, זה משהו שלילי, שלילי, שבא ידות אומרת לא. הכל פה. כל המקום כדי להגיע לשם, הוא פה. אז מה, פה העיקר או שם העיקר? צד כזה וצד כזה. זה פרוסדור לטרקלין. אבל לא יהיה שום טרקלין בלי הפרוסדור. לולא העולם הזה שפה זה מקום העבודה, פה אתה נבחן, לא יהיה עולם הבא. אז יוצא שהוא בחרת בחיים זה מין ציווי, אל תחשוב, בסדר? שאתה צריך כרגע להתנתק מהחיים, ולשאוף כל הזמן לרוחניות מופרזת, עד שרמה שנדב אביו כל כך כל כך השתוקקו לרוחניות, בלי פרופורציה, בלי כלי שמכיל אותה, ולכן כאילו קלטה נפשם. קלוט הנפש ברמה שלכן הם מתו. עד כדי כך. והתורה אומרת, לא אדוני, הוא בחרת בחיים, אתה צריך לבחור פה תורה, נכון, אבל חיים של תורה. צריך לדעת שקודם כל התורה מצווה אותך לחיות חיים של תורה. אם אתה מתנתק, אוקיי? אם אתה רואה שלימוד התורה או עבודת השם כביכול מנתקים אותך מ... לא, לא.
מזקתי לו, בנה, מה?
תודה.
אתה גם לימון?
לא, לא. אוקיי, אז אם זה גורם לך, אדוני, כנראה שאתה לא בדרך הנכונה. אתם יצא לכם לראות דבר כזה? אם עבודת השם שלך לא גורמת לחוסר זהות עם החיים הבסיסיים שלך, בסדר? התורה צריכה להיות קשורה לחיים. אם תורה וחיים זה משהו מנותק, זה אומר שאתה לא בדרך. יצא לי לראות את זה, לא מעט. אצל הרבה עובדי השם, שיראת השם גרמה להם לשיתוק. יראת השם משתקת. אם יראת השם משתקת, אתה לא בדרך.
אם זה בצד השני, שאני לא מתחבר לזה.
גם לא טוב, בסדר? אבל החיבור צריך להיות שיהיה משהו, הרב קוק כותב את זה, שהתורה לא מצווה משהו שהוא נוגד את החיים הטבעיים. ואתה רואה בינה, להוא, בלחץ, כל הזמן בלחץ, אולי אני עובר על איסור, אולי זה לא בסדר, הוא משותק כל הזמן, אין לו זרימה. אלוהים ברא אותך, תזרום, יש זרימה טבעית לחיים. אם אדם לא חי חיים טבעיים נורמליים, מכוח אותו עבודת השם, אדוני, אתה לא בדרך הנכונה? לא, ממש לא, לא לזרום לכל מה שאתה רוצה, ממש לא. בסדר? אבל אם אתה רואה שאתה משותק כתוצאה מדבר השם, תעבוד על עצמך, אתה לא בדרך הנכונה. אתה צריך לראות איך למרות ההגבלה, הגבלה מאוד גדולה של קיום תורה ומצוות, אתה חי בשמחה ובזרימה. בסדר? ובחרת בחיים. ריבונו של עולם בא אומר, אדוני, תחיה. קודם כל תחיה חיים נורמליים. בסדר? אם אתה רואה כאלה שבאמת משותקים, הבן אדם למקום משתק אותו, הוא לא רואה ימינה, לא רואה שמאלה, יש 48 דברים פה.
כן, אולי הגבלה מה...
יש לו.
אולי זה מזכה,
יש את ה... נשמת אדם יתלמדהו. ויש גם את הקול המון ככל שדי. כלומר, לרוב, לציבור, יש הגד. גם אם ההגד הזה הוא לא נובע מאיזשהו מילה שכתובה בספר, יש איזשהו היגיון בסיסי. התורה נמסרה לבני דעת. אם רוב בני אדם מתייחסים לדבר כדבר שלילי, אז אתה לא בדרך הנכונה. היה סיפור עם המהר"ל דיסקין, הסיפור ידוע, שהיה איזה אברך שלא דיבר עם אשתו. למה? כתוב, משנה באבות, מה אתה רוצה ממני? יצר בשיחה עם אשתו, ועם האישה, באשתו אמרו, קל וחומר באשת חברו. כן, לא דיבר, תעני דיבור כל הזמן. היא כבר לא הייתה מסוגלת. בסדר, מותר לכם, אתם עוד רווקים. שלח לה הודעות ב-SMS, ואז היא באה, בכתה לפני המהר"ל דיסקין, שהיה בריסקר, בסדר? הבריסקים זה... בסדר? הרב מבריסק.
אישה מככה ברינק.
הבריסקר היה, היו עובדי השם פחד יצחק. דין. דין ועירה מאוד מאוד, זו הייתה הגישה שלהם. כמובן, גם, בהגבלה וכדומה, אבל הם כאילו אחזו בפלך הזה של עבוד השם ככה מתוך עירה. יש את הסיפור ידוע, הרי בחוץ לארץ היו עושים שני ליל הסדר. אז היו תלמידים בוולוז'ין שהיו הולכים ליל הסדר אחד לנציב, ראש הישיבה, ולמחורת לרבי יוסף בר, הגריד סולובייצ'יק, אבי השושלת. בסדר? היה את הרב סולובייצ'יק שנפטר לפני 15 שנה.
איש האמונה.
איש האמונה. אבל הוא נין של רבי יוסף בר סולובייצ'יק, אבא של רב חיים בריסק, מי ששמע עליו, סבא של רב ולוולה, רב יצחק זאב מבריסק, גריד מבריסק. בעולם הישיבות מדברים עליהם הרבה. הם פיתחו שיטה בלימוד, הצווי דינים הידועים, כאילו לחלק כל דבר לשתיים. ואז הוא גם, הוא היה, והתלמידים אמרו יש הבדל גדול. כלומר, שניהם היו ראשי הישיבה, שניהם היה להם גישות שונות גם בלימוד, גם בתפיסה, אמרו אצל הנציב זה זורם יותר. ובריסק זה יותר, אבל בליל הסדר יש הרבה מה להילחץ. כן, לחצתי את הכזית, חששתי למגן אברהם, שבלעתי את זה בשתי, בבת אחת, ועם הקרפס, ועם המרור, וכל הדברים האלה, ושלא יהיה הפסק וכל זה. חס שלום, לא אומר שאצלו לא ענו, אבל אתה רואה, שתי גישות בעבודת השם. מה מצחיק ב-SMS'ים האלה? עדיף תדברו מאשר תתכתבו. בסדר? אז צריך שתהיה איזושהי זרימה של החיים. ואם באמת יש התנגדות טבעית, אתה לא בדרך הנכונה. אז הוא קרא לו, לאותו רב, לאותו מאברך, והרב היה בבית, והאברך נכנס, והרב לא מתייחס אליו, לא מדבר אליו. שעה, שעתיים, שלוש, הגיעה ארוחת צהריים, הרבנית מביאה אוכל לרב, היא רואה איך הרב מדבר איתה, כן? איפה קנית את זה? וואלה, טעים, כמה על הצנון, כמה על העגבניות, איפה היה במקולת, איפה הילד, מה איתו, לאן הוא הלך? כאילו, מי לדע על מה? ואז אחרי 4 שעות שהאברך עומד, גדול הדור בירושלים, כבוד הרב, לא נעים לי, הרב קרא לי, כבר אני הרבה זמן פה, ורוצה לדעת מה, אם הרב רוצה להגיד לי משהו, לדבר איתי, אז אמר לו בדיוק.
ולך.
אני רק רוצה שתרגיש אחרי שתך מרגישה כל הזמן, אתה יכול ללכת. הוא הבין את המסר. אתה מבין? אשתו אמרו כאן, לא אומר בשתחברו. נכון, אבל גם שרה לבן דעת. אתה צריך לראות איך הדברים האלה, איך הדברים האלה צריך להתאים אותם עם המציאות. לא שחס ושלום, עכשיו אני אגיד, שמע, היום זה לא אין לא לשמוע זמרות שרות, אז היום אני אשמע. לא אמרתי את זה. אני אומר שאדם צריך לראות איך עבודת השם לא גורמת לו לשיתוק. היא לא משתקת אותו. אלא אדם חי ושמח ומזדהה עם מה שהוא רוצה. כי אם לא, חזר אורים, תחת אשר לא עבדת הולך שמחה וטוב לאב מרוב, כל עזה באות, כל התוכחות. יש ויכוח גדול על הפסוק הזה עם זה. הכוונה שעל זה מגיע, הרי הקדוש הסביר את זה קצת אחרת. אבל בכל אופן אתה רואה שהתורה מאוד מאוד מקפידה אם יש איזשהו נתק, איזשהו קווים מקבילים בין עבודת השם שלך לבין החיים הטבעיים של החיים הטבעיים שלך. אבל בוא נחזור לעניין שלנו. מה רצית להגיד?
אמרתי שיש הרבה דברים שהם אסורים כביכול. הם כן עוצרים את הבן אדם מניזום.
נכון.
זה אסור, מה?
או כל דבר. ודאי, חס ושלום.
יש לו הרבה דברים.
חס ושלום להתיר אסורים. צריך כל דבר לגופו. מסרה לבין דעת. בסדר? התורה נמסרה לבין דעת. תראה איך אתה עושה את זה, איך אתה מוצא בתוך ההגבלות את המרחב תמרון החופשי.
אני אגיע למסקנה, נגיד, על תרבות שיחה עם האישה, אז מותר לעשות את זה. כי מישהו התחיל את זה, לא? הרי יש את המשנה על תרבות שיחה עם האישה, ויש, לא יודע, לולב הגזול אסור להשתמש בו. מי קבע שלולב הגזול זה אסור באמת להשתמש בו, והתרבות שיחה עם האישה מותר?
לא פמוד. לא פמוד. ורואים מיני הווה, כלומר אפשר לראות. יש דברים שהם ערכים מוחלטים, שהם מדע מדויק, מתמטיקה, 2 + 2 = 4, אין מקום לתשובות אחרות. בסדר? אולי גזול, אם הוא גזול לפי כללים, אין ייאוש, אין זה, שינוי, גזול. בסדר? בגדרים ההלכתיים הדברים יותר קלים. בסדר? אבל יש דברים שהם הנהגות, שהם מוסר, עניינים. שהם דרך חיים, פרקי אבות וכדומה. הדברים האלה, מי יסודם, הם לא מדע מדויק. בסדר? גם בלולב הגזול זה לא פשוט. דיברנו בשיעור על מחלוקות. אבל בוודאי בהדרכה לחיים, ודאי שיש פה קריאת כיוון. בסדר? אין פה דברים מדויקים. אי אפשר להגדיר את זה בצורה מאוד, במינון מאוד מדויק של מעבדה. צריך לבדוק את הדברים. איך? הרבה התייעצות. כל אחד זה יהיה גם שונה. בסדר? לכן הם נקראים מידות ולא מצוות. יש מצוות, המצוות הן מוגדרות. המידות, מה עניינם? המידה שלהם. נכון? פעם במידה כזאת, פעם במידה אחרת. צריך לבדוק את הדבר לפי העניין. אין לזה תשובות מאוד ברורות. אין ספק. וזה דבר ש... בוא נאמר ככה, אפשר לומר, אני רואה את זה כבר הרבה שנים, שהיהדות, כמה שככל שאתה לומד, היא מספקת לך תשובות, אבל יותר משואל שאלות. היהדות זה סימן אחד שאלה גדול. באמת. ככל שאתה עולם ההלכה הוא ענף מאוד וענק, הוא נותן מענה לספקטרום מאוד מאוד מצומצם של השאלות שיש לך בחיים. באמת. הן שאלות לא מהותיות, ובאמת התשובות עליהן לא כל כך מהותיות, הן חשובות מאוד. למשל, הכפית הבשרית הזאת שכנסה לסיר החלבי. יש תשובה מאוד ברורה בהלכה, אבל היא נותנת מענה לפיפס קטן בחיים. ויש שאלות קרדינליות מהותיות שכל החיים אתה נשאר בשמן שאלה. אמרתי לכם כמה פעמים, יכול להיות שככה צריך להיות. אני שואל את זה, אני לא אומר את הדברים, אני לא יודע. אני תוהה איתכם, איגוף, מה שאני מדבר, שצריכים להישאר בשאלה. יש דברים שצריך להישאר בהם בשאלה. אדם בגימטריה הוא מה? בהמה, היא בא מה? כלומר, לבהמה, גם כי יש לה מוח מצומצם, אבל המוח שלה לא מעסיק אותה בשום שאלות. אין לה שום תהיות על החיים שלה, על צורת החיים, על מה היא צריכה לעשות. אין לה שאלות. היא מתוכנתת באינסטינקט לעשות את מה שהיא צריכה לעשות. אדם, כל המהות שלו, אדם בגימטרי 45. מה? כל עניינו שאלות של מה? הדברים לא ברורים. לשאלות הבאמת קשות של החיים שהן מקיפות 80% מהחיים שלנו, אין לנו תשובות ברורות. אז מה התשובה? תלך, תסתובב, תתעה בטף, תתעה בטט. בסדר? אתה הולך בדרך, נבוך מאוד, במבוכה, עם הרבה בכי, בכי מלשון מבוכה. כל הזמן אתה נמצא באיזשהו גן של מבוכה, ידוע, המסילת ישרים. יש איזשהו גן של מבוכה, וזה לא פשוט. וגם כמה שאתה לומד תורה ומצוות, יש הרבה שאלות. לא ברור לי. לא ברור לי מה ההנהגה. עכשיו השאלה הזאת היא מאוד מורכבת. גם כשאני בא לרב, אני לא יודע אם אני הצגתי לרב את המציאות בצורה כל כך נכונה שהוא ידע להעביר לי את זה. וגם הרב, אתה חושב שהוא יודע הכל? בשום פנים ואופן לא. גם לא צריך, אני חושב, לשדר את זה. רב לא צריך לשדר לתלמידים שלו שיש תשובות לכל השאלות. בשום פנים ואופן לא. אוקיי? אז בוא לא נגלוש כרגע על העניין הזה. אבל בכל מקרה, זו שאלה שמאוד מעסיקה, שתמיד אנחנו תוקעים את העסק, והנה, איך שעם ישראל מקבל תורה, אז הוא נופל בזה. אז כיוון שהמצומצם פה אפשר קצת לחפור, כמה דקות יש לנו? הרב מדבר על העניין הזה.
יש שעות לנכת, פידה, אתה עושה לי.
כמה נשארים? 8.
תקשיבו מה הוא כותב, אני אנסה להסביר את זה. אני לא יודע אם אני מדייק בדבריי. הפסק מוכרח להיות. לא להיבהל מהמילים. בסדר? אני משתדל להסביר את הרעיון. הפסק מוכרח להיות בין תוכן האידיאל המופשט של מגמת הכל ובין המתגלה ממנו בהוויה בפועל. בין הכוונה הטובה המוזרחת לאדם ברוך גובה חבר רעני, ובין הרוח המלווה הוא תמיד, אם לא יבדל הדרגי הזה, הייתה צורת המעשה כולה מתשתשת, הוויה לא עומד על סביונה, חוקים מוגבלים לא נשמרים, וכו'. וכשהאידיאלים הנשגבים העומדים במצב התור, נסו להבין 5%, לא משנה, כשהאידיאלים הנשגבים העומדים במצב התור, בשורש הנשמה ומקור שאיפותיה, מתגבלים בגבול וגדר ידוע, מיד הם מתקדרים ויורדים מחוויון עוזם. יש אידיאלים. בסדר? וכשהאידיאלים יורדים מרוח, משכל, ממחשבה, אל עולם המעשה, הרב קוק, אל עולם המעשה, הם חייבים לרדת. בסדר? יש פה כאילו מעין אמירה מאוד ברורה. איך שנבראת, עצם זה שנבראת, אתה חייב להתרסק. אוקיי? למה? כי מה זה בריאה? בריאה זה מלשון בר, חוץ. בסדר? איך שיצאת מריבונו של עולם? לפני כן העולם היה רק אלוקים. אדון העולם אשר מלך, בטרם כל יצר נברא. מה היה לפני שהיה עולם? רק אלוקים. פתאום ריבונו של עולם אפשר שחוץ מאלוקים, יש דבר שהוא משהו חוץ ממנו. משהו שהוא לא אלוקים.
יש בו צד אלוקים.
בוודאי, פשוט. כי זה ודאי, בצלק עם אלוקים, נשמת אדם, מה ש... מה ידי זה נפח מדי, לא נפח, פשוט. אבל זה כבר לא אלוקים ממש, נכון? נכון? אם נגיד שזה אלוקים ממש, אז לא ברא כלום. אתה נמצא פה באיזשהו קף קלע כזה. פרדוקסלי, דברים לא ברורים. אם הכל אלוקות לגמרי, בסדר? נכון שככה חסידות מסבירה, אבל זה לא אלוקות לגמרי. שולחן הזה הוא לא אלוהים לגמרי. ודאי שיש בו צדדים אלוקים. לתרפנוי מיני. בוא נשאר לנו נמצא בכל מקום. אבל אם זה אלוקות לגמרי, אז אני, אתה ואתה שום דבר. מה כולנו? רק חלק מאלוקים ואין בנו שום דבר. אז אין כלום. אז ריבון נשאר לנו אומר, אני כביכול מסלק את עצמי, ומאפשר דברים אחרים שיהיו קיימים בבריאה. אז בהכרח שמה הם חייבים להיות? הרבה יותר נמוכים מהאלוקים. הרבה יותר נמוכים מהם, מה זה אלוקים לצורך העניין? האידיאל המושלם. אי אפשר שהם יהיו מושלמים. כי אם הם יהיו מושלמים, אז הם כבר אלוקים, נכון? אז מעצם הבריאה שלך, עצם זה שנבראת, אתה חייב לרדת. בסדר? זה מה שהוא כותב כאן. הפסק, כלומר פער, מוכרח להיות בין תוכן האידיאל המופשט של מגמת הכל ומה שמתגלה בפועל. בפועל חייב להיות נתק. כאילו, זו אמירה מאוד מאוד מסוכנת. ושחס ושלום, לא יחשבו שאני אמרתי זה, ושמישהו אי פעם יעלה לו באיזושהי מחשבת כפירה, לחשוב שאני נתתי לו גושפנקה, כביכול, ללכת אחרי היצר שלו. אבל כאילו, זה... אדם נברא והוא חוטא. עם ישראל מקבל תורה וחוטאים בעגל. זה חלק מהתהליך. שחס ושלום, אסור לנו להסכים לה. וזה חלק מהבלבול שבו אנחנו נמצאים. חלק מהסימני שאלה. סליחה שאני יותר מסבך אתכם מאשר מבהיר לכם דברים. אוקיי? אבל יש פה עולם מורכב מאוד. אין מה לעשות. כאילו, מטבע הזה, חזרנו אומרים את זה, אני לא יודע איך להסביר את המדרש, אני אגיד לכם אותו. שכשריבונו של עולם ירד והתגלה על הר סיני,
אז הגילוי היה מרעיש מאוד, גילוי נורא והיום, והם הציצו, וכשהם הציצו הם ראו גילויים אלוקיים, והם גם ראו את השור, שממנו עשו את העגל. השור זה היה אחד מהגלגלים של המרכבה, נכון? יש ארבעה פנים של הגלגלים, של המרכבה של השכינה, של כיסא הכבוד, פני שור, פני אדם, פני נשר ופני אריה. המדרש אומר את זה, המדרש אומר את זה שכתוצאה מכך, שראו את הדבר הגדול, את האידיאל הגדול, התרסקו ולא הייתה להם ברירה, והשור הזה משך אותם לעשות את הרגל. וכיבון שאול אומר לזה מראש, אני יודע שזה מה שיהיה. ראו ראיתי את עוני עמי אשר במצרים. שומע עידן? חזל אומרים, מה זה ראו ראיתי? אני רואה שהם יקבלו תורה, ואני רואה שהם יעשו את הרגל. ואף על פי כן אני נותן להם תורה. למרות שכביכול, אני גרמתי להם. מעין. למה הרעות, אומר ריבון השואל, משה למשה רבנו, אומר אשר רעות, אני מסכים, אתה לא מבין למה. אבל יש פה מעלה. מה? לשמוח במה? לא. לא, אתה צריך לשמוח אחרי שאתה יוצא מזה. לא, לא לשמוח מזה, זה דבר שקורה. אם תשמח, אם תשמח, אם תתייחס לזה, אם תתייחס לזה כאידיאל, אם תתייחס לזה כאידיאל, חס ושלום, אמרנו, זה שבתאי צבי. נכון, שבתאי צבי טען, שהרי אפשר, חייבים לגלות את אלוקים גם בעבירות, ורק אז הגאולה תהיה שלמה, לכן לשם יחוד קודשה בריחו, בוא נעשה עבירות. שקידשנו מצוותיו וציוונו לעבור עבירות כדי לגלות את השם. ופה הוא נפל והפיל את עם ישראל, כי זה אסור. בסדר? זה אסור. עדיין צריך להיות ברור, ציווי השם הוא מעל הכל. והשם אמר, תתייחס בחיוב למצוות, ותדיר את עצמך ותברח מעבירות. זה בא לך, זה בא לכולם, אין צדיק בארץ שיעשה טוב ולא יחטא, תראה איך אתה יוצא מזה. ואחרי שתצא מזה, אתה תצא מזה מחזק הרבה יותר מאשר אילולה עברת. אבל חס ושלום, לבוא ולתת לזה הכשר ולהגיד בפעם הבאה שבה אני עובר עבירה, יש לי מנצר, זה אסור. זה ממש כפירה. לא, אתה צריך להגיד, אני מתרחק מזה. אחרי שאני עברה עבירה, ייצאו מזה כל מיני דברים שאני לא מבין. אבל אסור לי בשום פנים ואופן. במהלך הבא, להתייחס לזה כאילו, זה דבר שאני, שיש לי איזשהו יותר, שמע, זה במובנה. זה במובנה, אני חלק מזה. אתה כן תתיר, כי מי שלומד את זה בהבנה לא נכונה, כן עלול להביא לי. איפשהו ברקע יושב לך, שמע, זה עסקת חבילה, זה ככה זה, זה כולם ככה. זה נורמלי, זה חלק מהמין האנושי. חלק מזה, מהיותי אדם, זה לחטוא. זה התורה אומרת לך, תחיה בפרדוקס הזה, שתדע, שלמרות שאולי אין ברירה וזה נכון וזה קורה, אסור לך להסכים עם זה בשום פנים ואופן. אוקיי? אבל שתדע לך שנתק בין האידיאלים לבין מה שקורה בפועל הוא מוכרח. כשהאידיאלים העומדים במצב תוהו, מה זה מצב תוהו? תוהו הגננת הסבירה לנו פעם, נכון? שזה קשקוש כזה. כמו השלג בטלוויזיה. יש כאילו בלגן, ואז הגננת הסבירה, טוב, עכשיו אתם רואים, תצבעו את הצבע השחור והצהוב, ביום הראשון זה האור וזה החושך, נכון? כאילו עכשיו ליצור איזשהו הבדלה בין שני הדברים, וזה נכון. וזה נכון. אבל זה לא שזה בלבול, בסדר? זה קצת עמוק מה שאני אומר. וההבדל אלוהים בין האור ובין החושך, אבל מה היה קודם לכן? קודם לכן, מה זה התוהו ובוהו? זה אור וחושך משמשים בערבוביה. כלומר, לפני כן, לפני שיורדים לבריאה, בעולם ההוא, כמו שאמרנו פעמים שמיים, זה מקום של?
שמיים.
זה חוץ מזה פירוש נוסף? אש ומים. המון פעם דיברנו על זה, נכון? שמיים זה אש ומים, שם אש ומים ביחד. הקודש בחול ביחד, הכל, כל הדברנו עזר ופעמים. כל הדבר הסוט, כל הדברים הסוטרים שם, עושה שלום במרומם. שם הכל באידיאל, כל הניגודים ביחד, אין גבולות. רק פה כשאתה יורד לעולם הזה, זה מקבל גבולות. יוצא שתוהו, זה לא בלגן, איזשהו חוסר סדר. זה משהו שהוא מעבר לגבולות, זה משהו הרבה יותר גבוה.
גם הניגודים מסודרים.
נכון, תוהו זה משהו שמסוגל להכיל את כל הניגודים, אז זה עולם הרבה הרבה יותר עוצמתי. זה מצב של תוהו. כשזה יורד לעולם הזה, והבריאה מתגשמת, לכלל גבול, לכלל הגשמה, היא חייבת ליצור איזשהו הבדלה. בסדר? אבל בעולם ההוא אין הבדלה. אין הבדלה בין מחברת לבין כוס, לבין פלאפון, לבין מישמיש. אין. הכל ביחד. בסדר? כל המושגים הם ביחד. פה בעולם הזה חייב גבול. בלי גבול אני אשתגע. אני לא יכול.
אדם הראשון הרגע שהוא חטא, הטוב היה פה והרע היה פה. זאת אומרת, היה ברור איפה הטוב, איפה רע, הרגע שהוא חטא. הכל התערבב, ואז זה היה את הקטע שבהם דברים שנראים לך טובים הם בעצם רעים.
גם זה נכון. אני אבל מדבר בשלב טרומי יותר. בסדר? ממש. בין לפני הבריאה, בין מצב תוהו, לבין הבריאה. בסדר? מה זה בארץ הייתה תוהו ובוהו? היה מצב
שהכל יכול להיות, זה משהו עולם הרבה יותר עליון.
איך הייתה הארץ, אם היה הכל טוב ובואו?
המציאות כולה. המציאות הייתה תוהו ובואו.
לפני שהוא נברא בכלל.
נכון. המציאות הייתה ובואו, ומתוהו ובואו מגיעים למצב של גבולות. אז בסופו של דבר יש פה ירידה בדרגה. נכון? אין הכי נמי, יש פה ירידה בדרגה ממצב של תוהו למצב של כביכול... אוקיי, כמו שרשי אמר שם, תוהו שאתה תוהה. בוהו על בוהו שבא. כלומר, אין לך, אתה לא יכול להגדיר את הדברים. נכון? אתה תוהה מה זה. אבל כשהעולם יורד לפסים מעשיים, אז הוא יותר מוגדר. בסדר? יש ים ויש יבשה, יש אור ויש חושך, יש... כל דבר הוא מוצק ונוזל וגז ואוכל וסלע וקרש וכל הדברים האלה.
אין המוגשים, הוא חייב את...
יפה, הוא חייב את ההגבלות האלה. אוקיי? ולפני כן זה לא היה. זה מה שדיברנו בשיעור של נשמות עולם התוהו. אתה היית? נכון? אבל לכם עוד לא עברתי אותו. בסדר? מה זה נשמות עולם התוהו? זה נשמות שהן גבוהות יותר. לא, נעביר את זה עם הצשם. זה נשמות יותר גבוהות מהנשמות הרגילות. בסדר? אלה הנשמות הרסניות שהורסות ושוברות. המקור שלהם הרבה יותר גבוה מהאנשים הפשוטים, שהם 90% באוכלוסייה. למרות שהאנשים האלה הגיעו לבית סוהר על רצח סדרתי. אלה אנשים שהאנושות לא יכולה לסבול אותם, אבל המקור שלהם יותר גבוה. בסדר? הם לא מסוגלים להיות מוכלים לתוך גבולות. בסדר? הם שייכים לתוהו. תוהו זה לא בלגן. תוהו זה משהו עליון הרבה יותר. ואז כשהאידיאלים האלה העומדים במצב התוהו, מתגבלים, צריכים להיות גבוליים, בגדר ידוע, נכנסים לגדר ולגבול, מיד הם מתקדרים, פתאום נהיה חושך, פתאום יש ירידה ברמה, פתאום כל הדברים האלה יורדים מחוויון עוזן. הם מקבלים יתרון מעשי ותפיסת יד של פעולה על ידי הגדרתם. עכשיו הם יותר מעשיים, כלומר, אפשר להתעסק איתם. יש אש ויש מים, יש ים ויש יבשה, יש... עכשיו אני רואה את הדברים, אני יכול לקמת את זה בכף. אני יכול להתייחס לזה, אני יכול להבין את זה. נכון? יותר קל עכשיו, כי זה הפך מאיזשהו רוח כזה, נכון? למשהו הרבה יותר מעשי, אבל אין ברירה. בגלל שהם הפכו להיות מעשיים, התואר העליון שהיה להם לפני התגלמותם, בגדרם המיוחד חדל מהם, נצטמצמה האורה, יורדת היא לפעמים ומגיעה עד מחשקים בצמצומה, כלומר זה חלק מתהליך הכרחי, שהדבר כאשר הוא נהיה מוגדר, הוא יורד ברמה. הנה תסתכלו ההבדל בין מחשבה לבין מעשה, בין מחשבה לבין דיבור. המחשבה שלנו מאוד מפוזרת. אנחנו רצים לכל הכיוונים. חושבים על זה ותוך כדי על זה, והמחשבה ישר יותר גבוהה ממהירות האור כידוע. היא חושבת על כל הדברים בקשרים מאוד מאוד מהירים.
חלום, כמו חלום.
שזה רמה עוד יותר גבוהה, נכון. של תת מודע. אבל כשהמחשבה הזאת היא יכולה לרוץ, כי היא בלי גבולות, המחשבה, נכון, היא בלי גבולות, אבל בגלל שהיא בלי גבולות, היא מבחינה מסוימת היא כלום. כי כשאין גבול ואין הגדרה, אז זה שום דבר, נכון? אם אני אשפוך את הקולה, אשפוך, אבל לא יהיה כלי לקבל את זה. קולה בלי גבול, אבל בלי גבול זה כלום. בסדר? כשהדבר הוא בלי גבול, הוא אין סוף, הוא בעצם כלום. כי אפשר. כדי לשתות את הקולה, אני חייב להכיל אותו. אוקיי? לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה, אלא השלום. זה משפט סותר. כלי זה הפך מברכה. מה זה ברכה?
עוד ועוד.
ריבוי. שפע, נכון? דיברנו, בית, רש, חף, מרבה, מרבה, מרבה. ברכה זה ריבוי, כלי זה משהו מצמצם. אז איך כלי מחזיק ברכה? סותר, נכון? אלא, השלום, מה זה השלום? מה שמכיל את כל הסתירות. נכון? מה שמכיל את כל הסתירות זה השלום, כלי מחזיק ברכה. זה סיום השף. סיום השף, המשנה האחרונה בעוקצין, לא מצא כזה שחור, נכון? לכן גם הרבה משניות. השם יברך תעמו בשלום, הרבה גמרות נגמרות בסיום הזה של השלום, נכון? דיברנו על זה, לכן המילה האחרונה בברכת כהנים, ישם לך שלום, הברכה האחרונה של 18, שים שלום טובה וברכה, הסיום של 18, עושה שלום במרומיו, השלום הוא יגיע בסוף, עד אז הכל סתירות, הכל בלגן. מה? זה סתירה, שלום לא יכול להיות אחר, הוא יהיה בסוף. בסדר? הוא בסוף יהיה... נברך את עמו ישראל בשלום.
מי בראש המפלגה הזאת?
אתם מבינים? אז הדברים האלה... לא, לכן רוח ומחשבה היא דבר לא מעשי. לכן פוסק הרמב״ם, כשאתה חוזר בתשובה, לא מספיק. אלא? להתוודות בפה. נכון? להתוודות בפה. למה? אתה חייב לקחת את המשהו הבלתי גבולי של המחשבה ולהכניס אותו לתוך פסים מעשיים של העולם הזה. אמנם אתה מוריד את זה. ממחשבה אתה מוריד את זה לדיבור. אבל אחרי שהורדתי את זה לדיבור, זה הפך להיות משהו יותר אמיתי. כן, כן, אני חוזר בתשובה. או, הבנת את הגמרא? כן, כן, הבנתי, תסביר לי אותה עכשיו. הבנתי, אני אומר לך שהבנתי, תסביר. פתאום אתה רואה שכשאתה צריך להסביר את הדברים, אז לא הבנת. או שאחרי שהסברת את זה, הבנת את זה הרבה יותר טוב. כי לקחת דבר שהוא בלתי גבולי, ומה לעשות בעולם הזה, חייבים להכניס דברים למסגרות, והכנסת אותו לדיבור או למעשה, אז לכאורה צמצמת אותו, אבל אחרי צמצמת גם הגדרת אותו. עכשיו הקולה לא נשפכת לכל הכיוונים. נכון, יש לי מעט קולה, אבל יש לי מה לשתות. מאשר אני בא עם מבחנה לצינור מחבש, מה ייכנס? שום דבר. אני צריך לצמצם, אבל הצמצום הוא המהות. בלי זה, זה שום דבר. הזכרנו המון פעמים, סגין האור, מה זה סגין האור? בעברית? מלהפך, נכון? אומרים לעיוור, אתה סגין האור, אתה רואה הרבה אור, למרות שזה חושך. אבל יש גם פירוש שהוא לא במלהפך, כי פשוטו. תסתכל על השמש, מה אתה רואה? שום דבר, נכון? סגין האור, מרוב אור, אני בחושך. שאין אור במינונים שאני יכול לקלוט, במשקפיים שמתאימים לי, אור, אור, בלי סוף, בלי כלי, הוא באמת חושך. אז לא צריך להגיד את המלהפך. מה? המציאות בשתי הקצוות בסופו של דבר היא אותו אחד. מלא אור, עושי החושך, זה אותו דבר. אתה חייב בעולם הזה כלים כדי להכיל את המציאות. ואין מה לעשות, כשהכלים יורדים לפסים מעשיים, ואז ממילא הם ניתנים לשימוש כשהם מעשיים, הם יורדים מהאידיאל שלהם. אז כשכל בן אדם כביכול, עצם זה שהוא מגיע לעולם הזה, בעצם כל החיים של תורה ומצוות, בהכרח שתהיה גם נפילה. הנפילה היא חלק מהעניין. רק אתה עכשיו צריך להבין שזה תהליך. ולכן עם ישראל כשהוא כביכול מקבל את התורה, הוא מיד חוטא, כי הוא לא יכול להחזיק מעמד, אין אפשרות. מיד, תוך כדי בדיבור השלישי כבר, עצור, עצור, דבר אתה ונשמע. לא, לא מסוגלים. לא מסוגלים. עד שיחיה אותם הקדוש ברוך הוא. כביכול, אולי, היה פה כאילו מהלך של רוחניות מופרזת, וכתוצאה מהאנוכי ולא איך, מה קרו? מתו. מתו אולי מתוך, אולי אני אומר, מתוך רוחניות מופרזת, כי מה זה רוחניות מופרזת? מוות. חיים, זה גשמיות. אני רוצה למות, למה? אני רוצה רוחניות מופרזת. אומר להם, תרגעו, תרגעו, החזיר אותם בתל תחייה. זה לא הדרך. אתם צריכים פה להיות פה בעולם הזה, לחיות את הבלגן הזה. אבל עכשיו כשאני אחיה, אני אחטא. אני ראיתי אותך וראיתי גם את השור, ראיתי את העגל. ראו ראיתי. אני רואה את זה ואני רואה את זה. ואף על פי כן, תתמודד. ולמרות שזה מתרסק, כן? משהו נכנס. משהו נכנס ונחרד. היום דיברתי עם בחור בצהריים. אמרתי לו שלפני הצבא יש התרסקות בצבא נופלים. ואמר לי, כן, שמעתי חבר'ה שאומרים, בונה, הצבא ריסק אותנו לגמרי, כאילו לא קיבלנו כלום בשנה וחצי האחרונות. זה נכון? אלה שהיו. לא נכון. גם אלה שאומרים לך, אומרים לך את זה תוך כדי. עכשיו, במצב, בבעסה שבה אתה נמצא, אחרי 10 חודשים בצבא, בונה, אני לא מרגיש כלום. התהליך הוא תהליך ארוך. לעם ישראל לקח 900 שנה לקבל תורה. 900 שנה זה לקח. קיבלו תורה, קיבלו, חטאו מיד, חטאו, ואז מה אמרו? ואז מה אמרו בימי יחזקאל? אנחנו לא מחייבים לקיים את התורה, למה? מודעה רבה לאורייתא. מה זה מודעה רבה לאורייתא? ביטול, יש פה ביטול של התורה, למה? כפיתו עלינו ערכי גיגית. לא מחייבים בתורה. ואז אומר להם, היו לא תהיה, לא ניכנס כרגע לשיעור הזה, נזכרנו את זה המון פעמים, ואז כמה שנים אחרי זה מגיע נס פורים. ואז בנס פורים מקבלים את התורה מרצון. כלומר, בסופו של דבר, תהליך קבלת התורה היה כאלף שנה, עד שעם ישראל באמת קיבל את התורה. אז בהתחלה בשבועות לא קיבלו כלום, ודאי שקיבלו. ירד הרבה, ירד, אבל קיבלו. משהו נחרט. משהו נחרט, ולמדך שזה תהליך, אמונה זה תהליך. מי שחושב שזה זבנג וגמרנו, לא. הנה, ים נקרע, והשפחה ראתה גילים גדולים, וכשהים נסגר, הגברת חזרה להיות שפחה. אז איך יכול להיות? כן, כי לא הייתי עם הכלי המתאים. הייתי בלי כלי, אז נשארתי שפחה ולא נביאה. ואם אני נביא, אז אני יכול גם בלי לראות שום דבר, לראות את אלוקים. כשהנשמה מהירה, גם שמיים. מפיקים אור בעיר. אבל כשהנשמה לא מהירה, כשאתה לא כלי להכיל את הדברים האלה, תראה הם נקרא, תראה אנוכי השם, תראה אנוכי השם, תראה, רואים את הקולות, ראו מה שהאוזן, בסדר? מה שהאוזן קולטת, קלטו גם בראייה. ראו גילויים שאין לנו הבנה בהם, למרות שנשמותינו היו שם. אין לנו הבנה מה זה היה בדיוק. אבל זה גילויים מעל מעל העולם הזה, זה ודאי. אוקיי? כל העולם כולו עמד דום. היה פסגה של כל האנושות. ואף על פי כן, חוטאים. ואחרי שהים נסגר, נשארים שפחה. בסדר? למה? כי זה תהליך, ואתה צריך להיות כלי. אם אתה תהיה כלי, שאומנם מצמצם, אבל הצמצום הזה בסופו של דבר יוביל לקליטה של הדברים. אבל אולי זה יתמזג, זה יתפזר. זה יהיה כמו מחשבה מפוזרת, אם זה לא יגיע על ידי ביטוי מעשי. לכן כל אלה שאומרים, אם אלוהים יתראה לי וידבר איתי וזה, אני נוחרת. שטויות, זה לא יחזיק מעמד. זה לא יחזיק הדברים האלה, כל הניסים האלה לא מחזיקים מעמד. הרמב"ם פוסק, מי שמאמין במשה מפני האותות יש בו דופי. מי שקיים, הולך בתורת משה, בגלל כל הניסים שהוא ראה שמשה עשה, יש בו דופי באמונה הזאת. לא בגלל זה מקבלים. צריך את הדברים האלה כמין פוש, כמין זרז כזה, כדי להבין את זה. אבל צריך בהתחלה לקלוט, להיות כלי, עם עיניים אמיתיות, להכיל את הדברים. יש פה אמת, אני מקבל אותה, בין אם אני אראה ניסים ולא אראה ניסים. ואל תחשוב שאתה תקיים את זה ביום אחד. אין דבר כזה. אין בטבע, לא הגשמי ולא הרוחני, בסדר? לא ב... לא בחוקי הטבע, ובוודאי לא בנפש האדם, תהליכים שזבן וגמרנו. אין דברים כאלה. כל התהליכים האלה הם לא אמיתיים. זה תהליך, אתם תראו, אתם רואים את זה. 5 שנים, 10 שנים, 30 שנה, תהליך של איזה פרופסור שחזר בתשובה, ברנובר. קרים את זה, קרים אותו, איזה פיזיקאי גדול. אמר, לקח לי לחזור בתשובה 14 שנה. תשויה, זה אמיתי. איזה בן דוד של אשתי חזר בתשובה, צ'יק צ'ק. סבתא שלו הייתה מרוצה וכל זה. אחרי חודשיים הכל ירד. איזי קם, איזי גו, זה בא מהר, זה הולך מהר, זה לא נוחת על משהו מובנה, לא משהו מהותי. הדברים האלה הם תהליכים, וריבונו של עולם בעולם, לי יש זמן.
כלי קיבולת.
לי יש זמן, מה?
כמו עשב
שצומח. נכון. לא, אבל עשב שצומח, דיברנו מקודם שזה לא טוב. כמו נטיעה. היה עולם נטע בתוכנו, לא זרע בתוכנו. זה נטיעה. זה לוקח זמן, וכשזה גדל זה לעולם. היה עולם, זה לעולם. בסדר? אז לא היה לנו זמן להרחיב על זה, אבל לתפוס. זה תהליך, ואנחנו צריכים להיות כלי, קבלה, לקבל את השפע הזה. זה לא יבוא ביום אחד ולא ב10 שנים. לא בחיי פרט ובחיי אומה ודאי, שזה לוקח מאות ואלפי שנים. וזה תהליך ברימון של עולם, 6,000 שנה, 60,000 שנה, כמה זמן שיקח, יש לו את החשבונות שלו. למרות שאנחנו חוטאים, הוא יודע שיש תועלת בכל התהליך הזה. יזכנו השם, כמה שפחות ליפול וכמה שיותר לעלות בעזרת השם.
אמן. ברוך השם לעולם.